כשחושבים על המתחרים של אמזון, הרבה פעמים אנחנו חושבים על אתרים כמו eBay או AliExpress. אבל בפרק הזה אנחנו ננסה דווקא להתעמק במתחרה שהיא לדעתנו הכי מעניינת, שופיפיי. אם אנחנו לוקחים את כל החנויות שרצות על שופיפיי ומחברים אותן ביחד, זאת פלטפורמת האי-קומרס ששנייה בגודלה רק לאמזון. היא חברה שבחמש שנים האחרונות המניה שלה קפצה ב-6,000%, והחל מאמצע 2019 ובטח לתוך תקופת הקורונה, היא חווה צמיחה מטורפת. היי, אתם על התמונה הגדולה, פודקאסט על חברות הטק הכי מעניינות בעולם. אני ניר סבתו.
ואני אביעד בן יהודה.
בואו נתחיל. אז אביעד, בוא תנסה לתאר לי רגע, כאילו אני לא מכיר, תנסה לתאר לי את שופיפיי. מה זה בכלל?
אוקיי, אז למי שבאמת לא מכיר, שופיפיי היא מאפשרת בעצם לכל מי שרוצה היום להקים חנות באינטרנט, עם התוכנה שלה, לבוא ולהציג את המוצרים שלך אונליין. אם אתה רוצה למכור איזה ווידג'ט, לא יודע מה אתה מוכר אוזניות, שופיפיי נותן לך את כל הכלים להתחיל מאפס, להקים את האתר, להציג את המוצרים שלך. היא בעצם המדפים שאתה בעצם מראה את המוצרים שלך באינטרנט. אז חנויות אונליין בעיקר מוכוונת לעסקים קטנים, אבל לא רק, כמו שנדבר תכף ונראה. בוא נדבר אולי קצת להמחיש כמה היא גדולה. ההכנסות של שופיפיי צומחות ב-50% בשנה מאז 2016. במהלך 2020, המון. במהלך 2020, כמו שאמרת, בעקבות הקורונה, כמובן שהיא חוותה האצה, ותוך שנה היא הכפילה את ההכנסות שלה, היא הכפילה אותה מ1.5 מיליארד ל-3 מיליארד דולר השנה ב-2020. אני חושב שהדרך הכי מעניינת להמחיש כמה שופיפיי גדלה, היא דרך מטריקה שנקראת GMV, ש-GMV נגיד זה Gross Merchandise Value. זה בעצם אם אתה לוקח את סך כל העסקאות שקורות, בחנויות של מי שמשתמש בשופיפיי, זאת אומרת, כל המוכרים, כל החנויות האינטרנטיות האלה, אתה מגיע למספר של 120 מיליארד דולר, וזה כבר מפלצי ומתקרב יחסית גם, עוד מעט מתקרב למספרים של אמזון. אמזון, אם אתה לוקח את כל הפעילות, זה 500 מיליארד, ושופיפיי היא השחקנית שבוא נגיד, מתקרבת, מגיעה הכי קרוב לאמזון.
מדהים. אז רגע, בוא, אז היום אני מבין ששופיפיי ענקית, בוא נעשה את זה רגע מסע בזמן לתחילת הדרך.
אוקיי.
איך שופיפיי? אני אגיד לך מה, זה כאילו אני מרגיש שבשביל להבין את האסטרטגיה שלה היום, נורא חשוב להבין מאיפה היא באה ואת ההתחלה. אז כאילו, בוא נעשה ככה לספר את הסיפור של איך היא התחילה.
הסיפור של שופיפיי מתחיל בבעיה ששני הפאונדרים שלה חוו. הפאונדר המרכזי, שהוא היום גם המנכ״ל, טובי לטקה, הוא גרמני בכלל במקור, והוא הגיע לקנדה בעקבות אהבה, הוא התחתן, הכיר שם את אשתו ונשאר שם לגור עד היום. אגב, ועד היום אגב מתי החברה בקנדה, באוטווה, שזה מפתיע מאוד.
כן, זה ענק. תשמע, יש לי עוד פאנ פקט בשבילך. כן. השותף השני עזב אחרי שנה.
וואלה, מה, כן. אז הוא כבר לא שם?
זהו? זהו, הוא עשה טעות חייו, טעות
קטנית. איך זה מול לא להשקיע בביטקוין ב-2017, כאילו איך זה מתחרה מול החרטות. טוב, אז כן, תראה, הוא והפאונדר שלו שכבר לא נמצא היום בשופיפיי, הם רצו להקים אתר למכור ציוד לסנובורד, כי מה יש לעשות בקנדה חוץ מלגלוש בחורף? וכל הרעיון שלהם היה שהם רצו למכור כזה, אתה יודע, ציוד היי-אנד כזה, הכי למתקדמים, אפילו נראה לי אמרו באתר שהם פתחו, קראו לזה סנו דבל. אמרו, אם אתם רוצים למצוא את הציוד הכי זול, תלכו לוולמרט או טארגט, זה לא אצלנו. אצלנו אתם יכולים למצוא רק את ההיי-אנד כזה. תרף אנחנו גם נראה שזה קצת מוטיב שחוזר בעסקים שהיום פועלים על שופיפיי, כל העסקי נישה האלה. עכשיו, מה הבעיה שלהם הייתה? הבעיה שהייתה שהכלים לבנות חנות אינטרנטית היו מאוד גרועים, מאוד מסורבלים, היה אז יהו שופס וכל מיני כלים כאלה שהיית צריך להיות מהנדס כמוהם, אבל זה לא באמת היה כלי שמאפשר, אתה יודע, כמוני כמוך, אנשים מהשורה, לבנות חנות.
נכון, בעצם באותה תקופה, לעסקים גדולים, גם פתרון מאוד מאוד מסורבל, אבל לעסקים גדולים היו יכולים להביא את הצוות ה-IT כזה, כמה מפתחים, ראש צוות, ראש פרויקט, לעשות את זה פרויקט של חנות אינטרנטית, לבן אדם מהשורה, למעשה משימה בלתי אפשרית. והם נכנסו בדיוק ברגע שבה תמה של אי-קומרס התחילה לעלות בעולם, והם אמרו, אנחנו הולכים לקחת מה שפעם היה רק לחנויות גדולות, ואנחנו הולכים להפוך את זה לנגיש לכל אחד.
בדיוק, תחשוב על זה שאם אתה עכשיו רוצה למכור משהו באינטרנט, נניח ויש לך את המפעל שמייצר לך את אותו מוצר שאתה מוכר, אתה עדיין צריך את כל, את כל השירותים הנלווים, אתה צריך אתר אינטרנט, את המדפים להראות בעצם את כל העמודי מוצר, אתה צריך עגלת קניות, אתה צריך תשלומים, סליקה, ומשלוחים ופולפילמנט, זה המון.
זה בעצם, זה לא רק, זה לא, זה, זה בנוסף למדפים, זה גם, תחשוב על דומיין, תחשוב על לשלוח מייל אוטומטי על כל מישהו שמבקר בעסקה, על כל מישהו שמבקר באתר, מייל אישור עסקה, כל הפתרונות האלה, זה נורא נורא מסובך, זה רכיב על רכיב על רכיב, וזה מה ששופיפיי בא לפתור, ובעצם, חלק מהעניין של שופיפיי, שהוא ממש מההתחלה, היה בגישה שאומרת, אני לא אצליח לפתור את כל הבעיות. אני לא אבנה פתרון שהוא end-to-end ברמת enterprise. מה שאני יכול לעשות זה לבנות פלטפורמה שהיא חכמה, שאחר כך מי שרוצה לבנות אתר, בעצם נפתח איזושהי חנות אפליקציות, כן? כמו ה-App Store, כמו Google Play. מפתחים יוכלו לפנות אפליקציות שישלימו את המוצר שלי. זה הקטע.
מעולה. אז בוא נסביר רגע מה זה פלטפורמה. אז פלטפורמה זה בעצם, כמו שאמרת, אני לא אמזון, אמזון זה מרקט פלייס, היא בעצם נותנת לך את כל הכלים בתור מוכר למכור, אתה לא צריך לדאוג לגבי הקמת אתר, לגבי משלוחים, הכל אמזון עושה. לעומת זאת, פלטפורמה היא איזשהו שירות שעל גביו יש עוד ועוד שירותים, מפתחים חיצוניים, יכולים לבוא ולבנות אפליקציות, כמו האפ סטור או הגוגל פליי, כל החנויות האלה שאנחנו מכירים. ושופיפיי היא בעצם הפלטפורמה הזאת שמאפשרת לך, המוצר בסיס שלה היא בעצם נותנת לך להקים את החנות האינטרנטית, אבל הפלטפורמה מאפשרת לך להתחבר לכל מיני אפליקציות צד ג' שנותנת לך את כל השירותים המשלימים, בעיקר תשלומים, משלוחים, זה בעצם אקוסיסטם שלם של אפליקציות.
כן, והדבר הזה הוא בעצם סוד ההצלחה של שופיפיי, כי מצד אחד הם בנו פתרון שהוא היה מספיק פשוט ומספיק מספיק מסוגל לענות על צרכים של חנויות קטנות, וגם בזכות האפליקציות שבנו בעצם קהילת המפתחים, הם הצליחו לייצר עוד ועוד פונקציונליות שאם היו עושים לבד לא היו מגיעים להם אף פעם, ואז בעצם הקהילה השלימה את סל הפונקציונליות, וזה היה סוד ההצלחה בתחילת הדרך.
הבנתי. אוקיי, אז דיברנו על המפתחים של, על הפאונדרים של שופיפיי, על הצורך שהיה להם, למה הם הקימו את שופיפיי. דיברנו גם על מה זה בעצם פלטפורמה, הסברנו מה זה. בוא רק נשלים את הסיפור סביב המיקום של החברה, שהיא בקנדה. יש איזשהו, משהו מעניין עם זה, נכון?
משהו מאוד מאוד מוזר בלהקים חברת אינטרנט, סטארט-אפ, ו ברגע שהוא עושה סקייל, אתה צריך המון המון אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שאתה רוצה שהם יגיעו פחות או יותר מהתעשייה, שיש להם את הפרקטיקות של ה-R&D וה-UX וה-Marketing, ולך עכשיו תמצא בקנדה את מאיפה אתה מביא את הטלנט? מאיפה אתה מביא את הכסף? מאיפה אתה מביא את כאילו, זה האירוע.
כן, זה קצת סיפור סינדרלה, נכון? אני חושב ששופיפיי היא החברה הקנדית הבעלת השווי הגדול ביותר, אז בוא נגיד הפלגשיפ של הטק הקנדי. מה שמעניין, אני חושב שעזר לשופיפיי בתחילת הדרך שלה, בעיקר לגייס את הטלנט של המהנדסים, היה המעמד של הפאונדר, של טובי. טובי, הוא נגיד ממש בקצרה, הוא היה גם פעיל נורא בקהילת מפתחים שפיתחה בשפה שנקראת רובי, ורובי זה הייתה גם השפת תכנות שעל גבי השופיפיי נבנתה, וטובי הוא היה דמות מפתח בקהילה, אז הוא בנה כל מיני כלים ופיתח כל מיני דברים, וברגע שהם הקימו את שופיפיי זה גם היה סוג של צ'אנל בשבילם, כאילו טובי בנה גם את שופיפיי, בוא ננסה את המוצר שלו, אז זה מאוד עזר להם, וגם קצת הקרבה לטורונטו אז עזרה להם למשוך מהנדסים. אז נראה לי שזה, אתה יודע, איפשהו זה גם הדיפרנשייטור שלהם, עזר להם קצת להתבלט, זה שהם לא חברה, אתה יודע, בסיליקון ואלי, זה גם משהו שאולי קצת היה מיוחד. אוקיי, אז אמרנו ששופיפיי היא הנגישה בעצם בעיה טכנולוגית, היא נתנה יותר כלים ליותר אנשים להקים חנויות אונליין, והסברנו שאמזון היא מרקט פלייס ושופיפיי היא פלטפורמה, אחלה. עכשיו, למה בכלל למוכר, למה שאני אלך לאמזון, לעומת למה שאני אקים בכלל את החנות שלי בשופיפיי? נראה לי שאם אתה מוכר, אתה יודע, מוצר כזה כמו נייר טואלט מבמבוק, משהו שהוא לא סטנדרטי, יהיה לך מאוד קשה באמזון, נכון? כי אתה תבלה בתוצאות החיפוש, יהיה לך מאוד קשה להתבלט, וגם, אתה יודע, קונה סטנדרטי באמזון, אני כשאני מסתכל באמזון, אני צריך לקנות לא יודע מה, איזשהו משהו לבית, אני מחפש את המחיר הכי זול, כאילו בסופו של דבר אני לא מחפש איכות או איזשהו מוצר נישה. מה נראה לך? כאילו, אני חושב שזה...
תקשיב, על זה יש לי איזה, יש לי איזה דעה, אני מקווה שאף אחד לא יערוג אותי, אבל בסוף, מי אלה האנשים שמוכרים בשופיפיי או באמזון? אני לא רוצה לעשות איזו הכללה גסה, כן? אבל יש קבוצה די גדולה של אנשים שהם כזה אלה שקליקו על המודעה Wanna make money online, כן? כאילו בסוף זה בדרך כלל לא היצרנים, כן? זה לא אנשים שפיתחו ועיצבו וייצרו איזשהו מוצר ורוצים למכור אותו ברשת. זה יותר אנשים שאומרים, אני רוצה לעשות השלמת הכנסה. אני רוצה, מצאתי איזה מפעל בסין שמייצר כיסויים לאייפון, ואני חושב שאני אצליח למכור את זה או באמזון או בשופיפיי.
ואני מכיר אישית מישהו שעשה בדיוק את זה. מצא מפעל, מכר איזשהו מוצר, אתה יודע, מצא קצת פרודקט מרקט פיט, הבין שמשהו הולך למכור, הקים חנות בשופיפיי ומחר. עכשיו זה לא עסק, זה לא כלום, זה בן אדם. אתה יכול לעשות את זה מחר.
וזו תעשייה, יש אלפים, יש עשרות אלפים, אני מסתכל להגיד מאות אלפים, לא מיליונים, כי זה המון 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 אנשים שמתפרנסים, חלקם יותר טוב, חלקם פחות טוב. ואז, כאילו, בשביל להבין את ההבדל בין שופיפיי למרקט פלייס של אמזון, צריך להבין, כאילו, את ההבדל של מה, להיכנס לראש של הסלר. אוקיי? ראש של סלר, יש אחד שאומר, תשמע, אני מעלה לאמזון, כל מה שאני צריך לעשות זה, אם אני בכלל, אם אני מצטרף ל-FBA, ל-Fulfillment by Amazon, זה שאני שולח לאמזון את כל המוצרים שלי, והם אפילו עושים את המשלוח, כל מה שאני צריך לעשות זה לפתוח חשבון באמזון, לצלם כמה תמונות יפות, להעלות את המוצרים, הדימנד כבר מגיע. אני כאילו מוכר for dummies כזה, אני כן. הכל בסדר.
ואף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא יודע את השם שלך, את החנות שלך, זה לא מעניין בכלל. מה שמעניין כן. זה המוצרים והמחיר.
נכון, ובדיל הזה שאני עושה, אז אמזון לוקחת לי חלק די גדול מההכנסה.
נכון. 20, נראה לי 20 אחוז, נראה לי 20 אחוז, כן, משהו כזה.
אבל הם מביאים לי את הלקוחות, ואני לא צריך ללכת לעבוד בלהביא לקוחות לאמזון. ברוך השם, לאמזון יש מספיק אנשים שקונים באמזון. והדיל הוא שונה בשופיפיי. בשופיפיי, אתה בונה חנות באינטרנט, ואנשים חושבים שזה כמו חנות ברחוב, כן? אם אני אלך עכשיו לאבן גבירול, ואני אקח חנות, ואני אפתח אותה, ואני אצבע אותה, ואני אשים שם מוצרים, אז אנשים ייכנסו, נכון? פעם ביעבור מישהו, יגיד, אופה, מה זה? אתה מוכר פה דברים לאייפון? יופי, אני בדיוק צריך. זה לא עובד ככה באינטרנט, כן? כאילו באינטרנט...
בעולם הפיזי, מה שחשוב זה הלוקיישן, ובאינטרנט אתה צריך דיפרנציאשן, אתה צריך שישימו לב אליך.
ואז יכול להיות שאני פותח חנות בשופיפיי, ואני מסדר את כל המוצרים, לוקח תמונות ממש יפות, ווואו, חנות מדהימה, ואף אחד לא מגיע. וזה הדיל. ואם אני רוצה לפתוח חנות בשופיפיי, ולחשוב שאני עושה כסף אונליין, אז אני אשמור נתח יותר גדול מכל מחירה שלי, אבל אני צריך לעבוד בלהביא את הלקוחות. וזה השוני בעיניי הכי חשוב בהקשר הזה.
כן, ותשמע, אני מסכים איתך, אני חושב שבשנים הראשונות של שופיפיי, הם באמת היו, הם בנו את המוצר, אבל השוק עדיין לא היה שם. זאת אומרת, עדיין לא הייתה נהירה של כל מיני מותגים מאוד מוכרים שמוכרים היום בשופיפיי, שנדבר עליהם אחר כך בהמשך, אבל אתה יודע, טסלה מוכרת היום בשופיפיי ויוניליבר. טסלה אפילו בוחרת, אתה יודע, היא אמנם לא צריכה לדאוג לגבי שיפינג, כי היא לא עושה את זה דרך שופיפיי, אבל את כל האתר, זה דרך שופיפיי. עכשיו, את איך הסיפור מעניין, עד לפני 3-4 שנים, שופיפיי הייתה מטרה אפילו לשורטיסטים, כמו שאתה יודע, GME הייתה עכשיו מטרה לשורטיסטים, אותה חברת סיטרון שהוציאה את הדוח עם כל ה... אתה יודע, שצריך to short a stock, צריך לעשות short למניה של GME, היא גם הוציאה דוח שישימה את שופיפיי, שהיא, כמו שאתה אומר, היא מוכרת חלומות גדולים לאנשים קטנים, זה, איך הם קראו לזה? הם קראו לזה get rich quick scam, כן? כאילו אתה נותן לאנשים את היכולת, את החלום, אתה מוכר להם חלום שאם תפתח חנות בשופיפיי, אתה תתעשר מהר, ובפועל רק המעטים יצליחו באמת למכור, והרוב ייחשלו. אז אף אחד לא הצליח לדמיין, נראה לי, איך מאות אלפים של אנשים שאין להם אימון, אין להם גב כדי לפתוח, אתה יודע, אופרציה עסקית כזו, איך הם בכלל יצליחו למכור משהו באינטרנט. אבל תשמע, העובדה היא, אנחנו נמצאים היום ב-2020, העובדה היא היום שזה אפשרי, אנחנו לא מדברים רק על עסקים, גם על עשרות אלפים של, אתה יודע, אנשים בודדים, יזמים, שהחליטו למכור משהו, וכרגע זה נראה לפחות שזה מצליח. אנחנו היום על נראה לי 800 אלף מרצ'נס סוחרים בפלטפורמה של שופיפיי, זה די מרשים.
כן, אז תשמע, אני רוצה להגיד לך מה אני חושב על זה. אני חושב שבתחילת הדרך, לפני כמה שנים צורך העניין, הטענה של השורטיסטים היה בה, היא טענה מעניינת, כי היא אומרת, איך יכולה להיות פלטפורמה מצליחה, כאילו איך שופיפיי יכולה להצליח כפלטפורמה, אם האינדיבידואלים שבה נכשלים. למכור חלומות גדולים לאנשים קטנים, זה לבוא ולהגיד למישהו, תשמע, אתה יכול לעשות כסף אונליין, תפתח חנות, ישר תתחיל למכור, ואז אחרי שהוא פותח את החנות, זה משלם סאבסקריפשן והכל, הוא מתחיל לגלות שהוא צריך איכשהו להביא לקוחות, ואין לו שם של מושג אין, איך, ולקנות בגוגל ובפייסבוק עולה הון תועפות. וזו הייתה טענה לגיטימית, ואני חושב שמה שבעיניי הסיפור של שופיפיי, הוא סיפור שהם אמרו, לנו יש איזשהו חזון, לנו יש איזשהו מוצר שאנחנו מאמינים בו, ואנחנו לא מפסיקים לעבוד עליו. אנחנו נעבוד עליו, ובסוף הפונקציונליות הזו באמת תצליח לעזור לאנשים להקים חנות באינטרנט ולמכור. וסבבה, אז היו כל מיני דרופ שיפרים שהצליחו, אולי הצליחו פחות, ובאיזשהו שלב, בטח בתקופה הזו של הקורונה, כל מיני עסקים שהם מאוד מאוד לגיטימיים, שהם מאוד חזקים בקהילה, שיש להם ברנד מסוים של עצמם, כשהם חיפשו לפתוח חנות, כשהם חיפשו את הפלטפורמה, אז שופיפיי הפכה להיות, כבר הייתה כלי מצוין לעשות את זה.
אין ספק, רק להשלים את הנקודה שאמרת מקודם, על שהרוב נכשלים. תראה, אני חושב שבמקרה של שופיפיי, אם יש לך שיעור נטישה גבוה, צ'רן גבוה, לחברה כמו שופיפיי, אני חושב שזה פחות אמור להטריד. כן, זאת אומרת, אם אתה פלטפורמה, ואתה מאפשר לעסקים, בעצם לכל בן אדם היום לפתוח עסק באינטרנט, אז זה בסדר, אתה יכול להתמודד עם זה שיהיה לך אחוז יחסית גבוה מחברות אחרות שיקשל. זה דווקא אולי סימן להצלחה לפלטפורמה, אתה מנגיש, אז אתה יודע, זה כמו אולי חצי יחשלו, אבל חצי גם, אתה יודע, יגדלו, והם יגדלו יחד איתך, הם מתחילים כסטארט-אפ, אבל אז הם גדלים והעסק צומח, ואתה מוכר להם עוד ועוד ועוד שירותים, ואני חושב ששופיפיי גם הלכה על המודל הזה, יש לה היום כמה טירים, יש לה היום כמה חבילות שהיא מוכרת, אז אתה יודע, אם אתה סטארט-אפ קטן, או אם אתה עסק של בן אדם אחד, אתה תשלם את $30 בחודש, אבל אם אתה באמת תצליח ותגדל איתה, אתה יודע, אתה תשלם לה הרבה יותר, זה כבר סכום חודשי, זה סאבסקריפשן יותר גבוה, וגם, אתה יודע, היא תיקח לך חלק מהעסקאות, אז אתה יודע, אתה גדל יחד איתה. אז אוקיי, אז דיברנו על הדילמה של המוכר. הדילמה של המוכר אם להקים חנות עכשיו באמזון, אל מול להקים חנות בשופיפיי. בואו נדבר שנייה רגע על הזווית של שופיפיי, שהיא באה והקימה את החברה, איך היא מתחרה ראש בראש עם אמזון. אז אני אגיד לך ככה, אני חושב ש מבחינתה של שופיפיי, לבוא ולהתחרות ראש בראש עם אמזון, היה מאוד קשה. לבוא ולהגיד, עכשיו אני בונה מרקט פלייס, שהולכת לתקוף את אמזון ישר.
יש לי שאלה לך. מה זה להתחרות ראש בראש באמזון?
אז להתחרות ראש...
כשאתה מדבר על צד הסלרים, או על צד הדימים?
אני מדבר על לפנות לאותם מוכרים, לאותו קהל, כן? לבוא ולקחת בעצם את כל הסלרים שנמצאים באמזון, ולקחת אותם אליך. זה דילמה קלאסית שכל מי שמנסה להתחרות בשחקן הדומיננטי. האם אתה הולך ואתה תוקף אותו ראש בראש, זאת אומרת, לוקח לו לקוחות שהם הקיימים, או שאתה, מה שנקרא, תוקף אותו מלמטה. אתה מגיע לאיזשהו פלח שוק שכרגע הוא underserved כזה, שלא מקבל מענה כיום מאמזון, ולפתור בעיה של סגמנט מאוד מאוד ספציפי. אני חושב שהסגמנט הזה היה כל מיני עסקים שרצו לבנות, אתה יודע, לבנות מותגים, לבנות דברים ש... קשה להתבלט בהם באמזון, כי אמזון לא נותנת לך את כל הכלים של, אתה יודע, של מרקטינג, והכל, אתה יודע, זה הכל נראה אותו דבר, זה הכל במלבנים כאלה, ברובריקות. אז אני חושב של למצוא את הסגמנט הזה של מותגים עצמאיים שיושבים על נישה מסוימת, כמו, לא יודע מה, אתה יודע, דורדורנט טבעי, או כמו שאמרנו, נייר טואלט מבמבוק, זה מותגים ששמים דגש על חוויית לקוח, ואתה יודע, הם עושים את המרקטינג שלהם בצורה אחרת. אז זה היה הקי, זה היה הדבר המרכזי מבחינת האסטרטגיה של שופיפיי, שהיא עשתה בצורה פנומנלית.
אני חושב שתראה, אנחנו תמיד אומרים שאמזון הורגת את העסקים הקטנים. ואני חושב שהמקום שהעסקים הקטנים בורחים אליו זה לשופיפיי. כי הם אומרים, יש לי חנות. אני לא רוצה לסגור את החנות שלי ולהתחיל למכור באמזון, אבל למה, איזה נפלא יהיה אם לחנות שלי יהיה גם אתר? ואז אני יכול להגיד לך עכשיו, אני בתקופת הקורונה, ושיש עוד הרבה אנשים כמוני, יש סגר, אבל פתאום הירקן שלי, שזה מקולת, כן? זה לא איזה משהו, פתאום יש לו אתר אינטרנט, והוא מתחיל למכור מלפונים ועגבניות, הוא בחיים לא היה הולך לאמזון, כן? ומתחיל למכור עגבניות ומלפונים באמזון, אבל לעסקים קהילתיים, ל-small businesses, שיש להם איזשהו קהל, איזושהי קליינטורה, אמזון היא לא פונקציה בשבילם, ולכן אני חושב ששם השופיפיי מנצחת ובענק.
אז תשמע, אז הזכרת הירקות, זה מעניין. בוא נדבר רגע על, על הטרנד הזה ששופיפיי רוכבת עליו, זה חלק מטרנד גדול מאוד שנקרא direct to consumer בריטייל, אז כמו שאמרנו, אני חושב, זה טרנד של מותגים עצמאים שרוצים ללכת ישירות ללקוחות שלהם, הם לא רוצים יותר להיות תלויים באמזון, או בכל מיני, אתה יודע, גופים שעושים כזה אגרגציה לשוק, או מרקטפלייס כזה. אני חושב שזה התחיל, מי שזוכר, ב-2012 היה סרטון יוטיוב מאוד ויראלי של דולר שייב קלאב, שרואים, אתה יודע, אתה כבר לא צריך לשלם את ה-50 דולר בחודש לג'ילט, לסכיני גילוח, אתה יכול פשוט, אתה יודע, 10 דולר בחודש, או, אתה יודע, זה הדולר שייב קלאב, אז אתה יודע, דולר אחד בחודש, אתה מקבל סכיני גילוח אליך הביתה בסאבסקריפשן, אז כל הנושא הזה של, אני, אתה יודע, אתה לא צריך את המותגים הגדולים, יש לך פה איזשהו מוצר מעניין, נישה שהוא, אתה יודע, עם מרקטינג ויראלי בטירוף, פלוס סאבסקריפשן, כל הדברים האלה אמזון לא יכולה לתת לעסקים האלה, אז זה התחיל איתם, ולאט לאט גם כל חברות ה-CPG הגדולות, יוניליבר, פרוקטר אנד גמבל, הלכו וקנו את החברות האלה, אתה יודע, דולר שייב קלאב, יוניליבר קנתה אותם.
תראה, אני ממש מסכים איתך, אני ממש מסכים איתך. בסוף, מה ששופיפיי, מה שמסתובב קצת בשופיפיי, מה שמצליח לה בענק עכשיו, זה שבאמת מותגים גדולים, או בינוניים לצורך העניין, mid-size, רואים בה, והם רואים את המוצר, המוצר הוא כבר נהיה כזה לגיטימי וכזה טוב, שכבר הפך להיות שחקן, ואז זה כבר מניע, אתה יודע, מסלולים יותר יקרים, וזה מניע מחירות יותר גדולות, וזה נורא נורא חזק.
מעולה. אוקיי, אז דיברנו על הטרנד הזה של direct to consumer, אני אגיד לך, בוא נתקדם, אני אגיד לך מה אני רואה, איפה החיסרון של שופיפיי אולי לעומת אמזון, אז אמרנו שופיפיי כבר רבע מאמזון במונחים של סך העסקאות, ה-GMV, אבל יש לה עוד דרך ארוכה, כי הבעיה המרכזית של כל מי שפותח חנות בשופיפיי, הוא כל ההתחלה, כל הנושא של awareness, איך אני בכלל מפרסם את המוצרים שלי, איך בכלל מישהו שומע עליי, כל הנושא של מיתוג, כן? Brand awareness. וכל מותג, אתה יודע, שאתה מתחיל עכשיו לבנות בשופיפיי, אתה צריך לעשות את כל ה-paid marketing בעצמך, אתה צריך את ה-SEO לעשות, אתה צריך, אתה יודע, אולי לפרסם בפייסבוק ובאינסטגרם, וזה נראה לי החיסרון המשמעותי, כי אתה יודע, אמנם אתה לא צריך לשלם לאמזון 20% מכל עסקה, אבל אתה צריך לשלם הרבה במרקטינג בהתחלה לפחות.
שמע, זה בדיוק זה. כאילו, spot on, זו הנקודה שקשה על הסלרים. ועכשיו אני צריך להחזיר את זה אליך. אם אנחנו מבינים את הרקע של שופיפיי, ואנחנו אומרים, התחילה כפלטפורמה שיותר לדרופשיפרס ולמוכרים מאוד מאוד קטנים, עכשיו עוברת איזשהו מין גלגול שעסקים יותר לגיטימיים נכנסים אליה, בין אם זה כי זה חברות mid-size, בין אם זה כחברות שהם, כעסקים שהם local, והם מחפשים עוד ערוץ, במיוחד סביב הקורונה. מה זה אומר על האסטרטגיה של שופיפיי עכשיו? מה היא כחברה? לאן היא צועדת
קדימה? יפה, אז בשביל לענות על כל הצרכים האלה של הסלרים, שופיפיי, האסטרטגיה שלה היא בנויה על שלושה דברים מרכזיים. דבר הראשון זה שיתוף פעולה עם חברה מרכזית שיש לה אינטרס להילחם באמזון, שזה חברת גוגל. גוגל רואה את כל רוב חיפושי הפרודקט, המוצרים פיזיים, קוראים יותר ויותר באמזון, והיא רוצה להילחם בזה, אז היא חתמה על שיתוף פעולה עם שופיפיי במהלך השנה האחרונה, שבעצם מאפשר לכל מוכר בשופיפיי לשים חינם, אין כסף, את המוצרים שלהם בשופינג טאב, במנוע חיפוש של גוגל, בשביל להקל על כל הסיפור הזה של awareness. אז זה דבר אחד.
שמע, וזה דבר ענק, כי בעצם, בוא נחשוב על זה הפוך, מהראש של הסלר הוא אומר, פעם היה לי דיל כזה שהייתי מוכר באמזון, ואמזון היה מזרים אליי demand, הייתי נותן לו חלק יותר גדול מההכנסה, הוא היה לוקח לי ה-take rate שלו, האחוז, העמלה של אמזון היה יותר גבוה, אבל לא היה מביא לי את ה-demand. היום אנחנו כבר במצב שאמזון עושה הרבה, הולך וצומח ההכנסות שלה מפרסום של סלרים. אז אמזון קצת שוברת את הכללים, אומרת, אני גם אקח לך הרבה, אבל גם אם אתה רוצה למכור הרבה, אתה צריך לפרסם אצלי.
בדיוק.
כאילו, אני מבין למה הסלרים אומרים, וואו, כאילו, חציתם תרבול.
אז שופיפיי נותנת את הכלי הזה, שהוא כרגע חינם, אתה יודע, להיות יותר ויזיבילי במנוע חיפוש של גוגל, הדבר השני שהיא עושה, זה היא נכנסת ליותר ויותר שירותים נוספים לסלרס, למרצ'נס. זה שירותים שמסורתית, המפתחי אפליקציות שלה היו נותנים. כל מיני שירותים של payment processing ו-checkout, כן, שאתה עושה checkout בעגלת קניות, כל מיני שירותים של פולפילמנט, כן, שופיפיי הודיעה לפני שנה שהיא מקימה פולפילמנט נטוורק, היא בעצם התקשרה עם מחסנים עצמאים ברחבי ארצות הברית, ובעצם היא אומרת למוכרים, אתם לא צריכים עכשיו למצוא את הפתרון בעצמכם, הנה, יש לי את הנטוורק שלי, תשימו את המוצרים שלכם במחסנים, ובאינטגרציה שהיא סימלס דרך שופיפיי, אתם יכולים לנהל את כל השילוח שלכם ממקום אחד. אתם לא צריכים, אתה יודע, לשלם לאפליקציה היא על פולפילמנט, ולאפליקציה היא על פרוססינג של צ'קאוט, של תשלומים. הכל קורה במקום אחד, אני חושב שזה דרמטי.
שזה מה? זה התשובה לאמזון פריים?
עכשיו, זה תשובה שבעצם אומרת, אתם לא צריכים one stop shop, כי אני אהיה one stop shop שלכם. באיזשהו מקום זה תשובה, זה התחלה של תשובה לאמזון פריים, תכף נדבר למה זה עדיין לא טוב כמו אמזון פריים, אבל לפחות בהתחלה, שופיפיי אומרת, אני הולכת לעשות יותר ויותר אינטגריישן, אני עושה ורטיקל אינטגריישן, אני לא רק מספקת לכם את החנות אונליין, אני הולכת לתת את כל השירותים שכל מוכר צריך. ניהול משלוחים, מלאי, הזמנות, תשלומים, הכל.
תשמע, אז רגע, אם אני חוזר אחורה למה שאמרנו בהתחלה, בהתחלה שופיפיי אמרו, אני לא אבנה את המוצר המושלם, אני אפתח חנות אפליקציות, אני אזמין את הקהילה לפתח אפליקציות, ואגב, להרוויח דרכן כסף, כן, אתה לא מפתח את זה בשביל הכיף. וככה בעצם שופיפיי בנתה פלטפורמה עם הרבה מאוד אפליקציות מסביב שתמכו בכל הפונקציונליות שרוצים, ועכשיו שופיפיי עושה מהלך הפוך, בעצם אומרת, עכשיו את האפליקציות המוצלחות, את אלה שעדיין יש כאב גדול אצל הלקוחות, כי אני חושבת שאני יכולה לעשות יותר טוב, אני כבר קונה, עושה בעצמי.
עכשיו, אתה יודע למה זה בעיה? כי כבר ראינו בסרט הזה. ראינו חברות אחרות שיש להן פלטפורמה, נותנות למפתחים להקים אפליקציות, ואז נכנסות ופולשות יותר ויותר לתחומים שלהם.
מי?
אפל זה הדוגמה הכי מרכזית. אתה יודע שאפל יש לה את אפל מיוזיק, אז עכשיו אתה בקונפליקט. הרי את מי אתה תעדף? אתה תעדף את אפל מיוזיק או את ספוטיפיי? בחנות אפליקציות. שופיפיי בעצם נכנסת לטריטוריה קצת מסוכנת, כי עכשיו אם אתה מפתח אפליקציה לשופיפיי,
היא מאבדת מהניטרליות.
מאבדת מהניטרליות, ואם תחשוב שאם אתה עכשיו, יש לך איזשהו שירות שאתה רוצה לתת למוכר e-commerce, כמו fulfillment, שירותי אנליטיקה למשל, או אפילו המלצות, אתה יודע, המלצות מוצר, הכל זה אפליקציות שיש להם אינטגרציה בשופיפיי, אתה יכול לבוא ולחשוב פעמיים, רגע, למה לי עכשיו בכלל להיכנס ולבנות אפליקציה שהיא יהודית לשופיפיי, אם שופיפיי מחר הולכת להקים פתרון משלה, והיא הולכת להתחרות איתי ראש בראש. אז יש פה איזשהו, קצת, אתה יודע, קצת ניגוד עניינים, שהפלטפורמה מנסה יותר ויותר, אתה יודע, לעשות יותר דברים בעצמה. זה יהיה, אתה יודע, זה יהיה אתגר.
אגב, אתה יודע אתה יודע שגם בצד של אמזון זה קורה הרי.
כן, עם ה...
זה כאילו השערוריה הכי גדולה שיש, שאמזון ראתה איזה מוצרים הולכים טוב על ידי השותפים שלה, במאסט.
אז יוצאת עם אמזון בייסיקס, כן, יוצאת עם המותג שלה, שהיא בונה בדיוק את אותו דבר.
ואז בדיוק, והם כבר יודעים את המחירים, הם יודעים כאילו, הם אוספים עליך את כל הדאטה הזה, אגב, לא בצורה 100% חוקית.
אז תשמע, אז מעניין לראות איך היחסים בין שופיפיי למפתחים שלה, לקהילת המפתחים שלה, ייראו כשזה מה שקורה, כשזה מה שהם רואים שקורה. אוקיי, אז דיברנו, זה הדבר השני, זה כניסה ליותר ויותר תחומים. אני חושב שהדבר השלישי, והוא המעניין, הפיקנטי ביותר, זה שופיפיי מהמרת על social commerce, כדבר הבא. היא בעצם אומרת, אני רואה לאן הג'ן זי, אתה יודע, כל הדור החדש הזה, איפה הם עושים את הקניות שלהם, איפה הם מבלים את כל הזמן שלהם, באפליקציות כמו טיק טוק, ואתה יודע, ואינסטגרם, והיא בעצם אומרת, אני רואה גם את כל האינפלואנסרים האלה, אתה יודע, קיילי ג'אנר וקים קרדשיאן, אתה יודע, כל מיני סלב שמקימים עסקים ומוכרים דברים ומפרסמים את המוצרים שלהם ברשתות החברתיות האלה, והיא אומרת, אוקיי, אני צריכה להיכנס לפה. ומה שהיא עושה, היא משתפת פעולה עם פייסבוק וטיק טוק, כדי לאפשר את אותה חוויית קנייה מהירה על גבי טיק טוק. כאילו, תחשוב שאתה רואה עכשיו, אתה יודע, אתה בטיק טוק, אתה יודע, אתה עם האגודל מזיז דברים למעלה, מתמכר, אתה יודע, בסשן כזה מצחיק, פתאום אתה רואה איזשהו מוצר מעניין, ושופיפיי רוצה להוריד את החיכוך, היא רוצה שתוך, אתה יודע, אתה תקיש אולי 3 פעמים, ואתה תוכל כבר לעשות צ'קאוט, והמוצר יהיה בדרך אליך. וזה משהו שכרגע לא קיים היום. ושופיפיי, יחד עם מוצר שנקרא שופיפיי פיי, שזה המוצר צ'קאוט שלה, היא רוצה להקל על כל הדבר הזה, ואתה יודע, להוריד את החסם.
בעיניי זה ממש, ממש מעניין, כי בעצם יש כאן איזשהו חידוד של או איזושהי התפתחות של הטארגט אודיאנס, של מי שמוכר בשופיפיי. בהתחלה, אם זה היה לנו אנשים שרוצים להרוויח כסף באינטרנט מלפתוח חנות, אז היום אומרים, טוב, אתה כבר אינפלואנסר באינסטגרם או בטיק טוק, וזה קצת אותו טייפקאסט כזה. זה אנשים שהם לא הולכים ועובדים בעבודה של להיות שכיר בחברת חשמל, אלא מנצלים את האינטרנט כדי להתפרמס.
כן, זה הקריאטור.
ושופיפיי הולכים לשחק
כן,
שם.
כן, אתה יודע, אנחנו בעידן כזה של הקריאטור איקונומי, שאני מניח שנדבר על חברות נוספות בפרקים שלנו, זה, הטרנד הזה ימשיך לעלות, כי זה משהו שהוא נראה לי אחד הטרנדים המרכזיים של השנה, כל הנושא של קריאטור איקונומי, פשן איקונומי, כל מיני, אתה יודע, אנשים שהצמיחו קהל דרך הרשת, דרך האינטרנט, ומנסים לדבר עם הקהל הזה, ולעשות מוניטיזציה, למכור להם דברים. אז שופיפיי, אתה יודע, היא סוג של, היא כמו כפפה ליד של, של אותם מוכרים כאלה, של אותם משפיעני רשת, יוטיוברים, אנשים שאתה יודע, משדרים משחקים, עושים סטרימינג למשחקים בטוויץ', טיק טוקרים.
מגניב. אז רגע, יש לי שאלה. אתה, אם היום לך עכשיו בוא תיאמר. אתה מאמר על שופיפיי או אתה מאמר על אמזון?
אז שמע, זה כאילו קל להגיד, יש מקום לכולם, שתיהן התקיימו אחת לצד זו, זו לצד זו. אבל אני אגיד לך איפה...
אבל אתה חייב לאמר, אתה חייב לאמר.
אני חושב שיש יתרון מרכזי לאמזון, ששופיפיי אין וגם לא יהיה לה. זאת אומרת, גם בגישה שעכשיו שופיפיי נוקטת עם כל הנושא של השילוח והמחסנים, דבר אחד ששופיפיי תתקשה מאוד להתחרות באמזון, זה כל הנושא של לוגיסטיקה ושילוח מהיר. ברור שאם אתה רוצה לקנות איזשהו מוצר כזה שהוא מוצר ייחודי ודרך אתה יודע מוכר מהמוכר עצמו וזה מוכר שהוא נמצא על שופיפיי אז כן אתה יכול להמתין אולי איזה 3-4 ימים אבל לפי דעתי בטווח הארוך זה לא מצליח להתחרות ביומיים שיפינג של אמזון ואני חושב שזה נובע אתה יודע מהעובדה של אמזון היה הרבה יותר זמן לבנות את המוט את החפיר הזה את היתרון הזה של מחסנים שנמצאים בבעלותה ושופיפיי לעומת זאת היא תלויה בצדדים שלישיים, היא תלויה במחסנים שהם לא מחויבים לה, הם מחויבים לחוזית, אבל הם לא המחסנים שלה, ואין לה שליטה על מה שקורה, ובאיזשהו מקום היא מאבדת איזושהי שליטה על חוויית הלקוח, ועם אמזון זה לא קורה, אתה יודע, אם יש בעיה במשלוח, המשלוח לא מגיע, הגיע שבור, יש לך כתובת, יש לך עם מי לדבר, ואתה יודע שמקסימום, אתה יודע, גם תוכל לבטל, וכל הנושא הזה שיש לך כתובת אחת לכל הסיפור הזה של של הפולפילמנט של המשלוח, זה משהו של השופיפיי כרגע אין מענה.
כן, כי זה בעצם לא קרב בין שופיפיי לבין אמזון, זה בעצם קרב בין הסלר בשופיפיי, הבודד, לבין אמזון. אז עכשיו, אם אני מציע לך מוצר שאתה תמצא אותו באמזון באותו מחיר, בסם די שיפינג, או ביום למחרת, עם השירות לקוחות של אמזון, ועם כל מה שאמזון מציעה, אז זה מאוד מאוד קשה. כן.
אוקיי, אני אשאל אותך דבר אחר. אתה חושב שזה נכון לשופיפיי לבוא ובשלב שהיא נמצאת היום לבוא ולנקוט בגישה של אמזון? זאת אומרת, אתה יודע, לפתוח אפליקציה שמאגדת את כל המוכרים של שופיפיי במקום אחד, שאתה, אתה יודע, יהיה לך אפליקציה של אמזון או אפליקציה של שופיפיי שאתה תוכל, אתה יודע, לעשות כזה בראוזינג ולבחור בין מותגים שונים?
וואי, זו שאלה טובה. אני חושב שהאמת היא, אני חושב שזה... צר לי לבאס את שופיפיי, אבל זה נראה לי משימה מאוד מאוד קשה, בעיקר בגלל ש... תראה, כל מה שיפה במרקט פלייס כזה, זה לסדר את הקטלוג. אוקיי? זה הטקסונומיה. זה... כשאני מגיע לאמזון, אני יכול ללכת לספרים, לילדים, לגילאי 3-5, כן. ובאנגלית, ורייטינג, ויש סרצ' אחד על הכל, ויש מיליוני מוצרים, אני יכול מאוד מאוד מהר למצוא את מה שאני רוצה ולקבל עליו ריוויוז. והקטלוג הזה, שלא חושבים עליו הרבה כנכס, אבל הוא באמת נכס אדיר לאמזון, ושופיפיי לעולם, כאילו אני קצת מפריז אולי, אבל היא לעולם לא תצליח ליצור כזה קטלוג, כי הסלרים שלה לא בנו אותו ככה. כל סלר יש לו את הקטלוג משלו, לא הכניסו את כל המידע, לא מדבר באותה שפה, זה מוכר עציצים, זה מוכר
דרכים.
אין איך ליישר את זה.
אז אני שמח לבשר לך ששופיפיי דווקא הלכה בכיוון הזה, ובתחילת הקורונה היא הוציאה אפליקציה שעושה בדיוק את זה, ואני מסכים איתך, זה חיפוש כזה מוזר, אתה יודע, אתה לא מחפש נעליים, נייר טואלט או משהו כזה, אתה מחפש לפי ברנדים, שזה מוזר, כאילו אם אני מכיר את הברנד, למה ללכת לאפליקציה אחת, פשוט ללכת לברנד, נכון? אם אני מכיר את, לא יודע, מזרני קספר, או נעלי אולברדס, או כל מיני דברים כאלה, לא הגיוני ללכת לאפליקציה שמאגדת, כי אתה יודע, אמזון מה שהיא עושה היא מאגדת את כל העצה של כל הסלרים שהם לא מוכרים, ועושה לך סדר. אבל במקום שכבר יש סדר, לא צריך לך, אתה לא צריך שחקן כזה, זה קצת מיותר. אוקיי, הבנתי. אז מה אנחנו אומרים אז על ההמשך הדרך של שופיפיי? כאילו, היא תמשיך לצמוח ככה, היא תיוולם אחרי הקורונה. אתה יודע, תמיד יש את הדילמה הזאת של האם הקורונה היא הייתה סוג של מאיץ שאחר כך, אתה יודע, על חשבון שנים קדימה, או שזה משהו שהאיץ, אבל ימשיך להאיץ באותה מהירות.
כן, אז תראה, אני חושב שבמובן מסוים כבר אין דרך אחורה. אנחנו לא נחזור אף פעם לעולם של, של לפני הקורונה, ואני חושב ששופיפיי היא תמשיך להיות הפלטפורמה הדומיננטית בעסקים קטנים, בעסקים לוקליים, באנשים שרוצים לפתוח חנות באינטרנט, והיא לא חייבת להיות הפלטפורמה הבלעדית שלהם. הם ינהלו את החנות שופיפיי במקביל לחנות הפיזית, במקביל למכור באינסטגרם או בפייסבוק או בטיק טוק. מן הסתם הכל יעט, אבל אני לא חושב שהם ילכו, לא חושב שהם ילכו אחורה.
אז אולי נסיים בזה, אני אגיד רק שכיום שופיפיי נסחרת במכפילים משוגעים, לא מפתיע כי אנחנו נמצאים בשוק שהוא די משוגע, מכפילי רווח של, אתה יודע, 500x. אני חושב שהשאלה הגדולה, אם הדבר הזה מוצדק, הוא עד כמה באמת גדול השוק של מוכרים. אתה יודע, היום היא מתקרבת לכמעט מיליון סוחרים, מיליון סוחרים בפלטפורמה. אני לא יודע עד כמה עוד יש לה להתקדם, עד כמה היא מצטה בעצם את הטארגט מרקט שלה, ובמידה והיא מצטה אותו, היא תצטרך להתמקד ב, אתה יודע, to grow the businesses שקיימים, כאילו להצמיח אותם ולמכור להם יותר ויותר שירותים, בעצם, אתה יודע, להגדיל את הממוצע הכנסה מלקוח בודד, זאת תהיה הדרך שלה לצמיחה. לא בטוח שיש לה עוד הרבה לאן לגדול אחרי הקורונה, ובטח שיהיה מעניין לראות לאן זה מתגלגל.
אביעד, אנחנו בעצם בפרק הזה ניסינו להראות תמונה 360 כזה. כאילו הלכנו מההתחלה של שופיפיי, איך היא קמה ומה העקרונות כזה שהיו בבסיס שלה, ואיך היא צמחה, ועל הפייט שלה היום מול אמזון, ואיזה שהם ננסות לתאר כמה מחשבות לקראת העתיד שלה. נשמע לי, אני חושב שזה די מעניין, ודי מעניין להמשיך לעקוב אחריה.
אז מקווים מאוד שנהנתם, אם אהבתם, נשמח אם תספרו לחברים שלכם, תעשו סאבסקרייב ונתראה בפרק הבא.